שלום וברוכים הבאים לפרק חגיגי של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
והיום אנחנו חוגגים 100 פרקים של הפודקאסט. גיא, תגיד לי, אתה היית מאמין כשאנחנו התחלנו להקליט לפני, לא יודע, שנתיים או שלוש שנים שאנחנו הולכים להגיע ל-100 פרקים? אתה אמנת שנגיע לזה?
כן, 100 פרקים זה לא מובן מאליו בכלל. כן, חשבתי שנגיע לפה ואני מקווה שנגיע לעוד הרבה פרקים קדימה. אבל הזמן רץ שנהנים, ואנחנו לחלוטין נהנים. אתה חשבת שנגיע עד פה, נדיב?
כן, אני אגיד שאני, היה ברור לי שאם אנחנו נעבור את המשוכה של פרק 6 או 7, אנחנו כבר נגיע לפרק 100 ו-200 ו-300, אבל בפרק הראשון, בשני פרקים הראשונים שעדיין הקלטנו אותם מהפלאפון שלי, מעבירים את הפלאפון מיד ליד, אני חושב שלא היה ברור לנו בכלל לאן זה הולך, ו... הפודקאסט הזה הוא אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים. הפודקאסט חייב אותי להעמיק את הידע הפיננסי שלי בצורה שבחיים לא הייתי מעמיק בלעדיו. הוא גרם לי לחשוב על החיים שלי המון, על הדרך בה אני חושב, על הדרך בה אני תופס את עצמי, על הדרך בה אני תופס כסף, ואני חושב שהוא גם העצים מאוד את החברות שלנו. ובאמת חשבנו שכדאי ונכון לעשות איזושהי התנחת מהריצה של עכשיו אנחנו מדברים על אסטרטגיות פיננסיות, אחר כך נדבר על נושאים אחרים, וקצת להסתכל ממבט הציפור על הפודקאסט, על עצמנו, קצת לשתף. והשאלה שאנחנו הולכים לגעת בה קצת ברקע, זו שאלת החופש הכלכלי, שזה מושג שהרבה אנשים מרגישים איתו לא בנוח. אני אישית מרגיש מאוד בנוח לדבר עליו, אני חושב שגם נכון לדבר עליו בקונטקסט הנכון, בצורה הנכונה. ולשאול האם אנחנו הגענו לחופש כלכלי. בתחילת הפודקאסט דיברנו על מה זה חופש כלכלי ואיך מנתחים, מתי הגעת לחופש כלכלי, ואני חושב שגם השאלה המתבקשת זה האם אנחנו באמת כבר שם. וחשבתי שאולי נתחיל בלספר ברמה האישית איפה אנחנו נמצאים בחיים האישיים שלנו. אז גיא, החיים האישיים שלך הרבה יותר מעניינים משלי, אז נראה לי אתה תתחיל.
לא יודע אם הם יותר מעניינים, לכל אחד יש את הריגושים שלו, אבל אני כבר שנה מטייל בעולם, אני כרגע מקליט מאיטליה, אנחנו בתקופה שאנחנו מקליטים מרחוק, ובמהלך השנה האחרונה טיילתי בהרבה מדינות, אני אפילו לא סופר כבר כמה, הייתי עכשיו תקופה ארוכה במזרח, בתאילנד ובהודו, ובעיקר מה שמעסיק אותי, זה החברה שלנו, אני מבלה את רוב שעות הערות שלי, או בעבודה בחברה עם לקוחות, או בעבודה על החברה, בגיוס עובדים, בפיתוח שירותים, או בלמידה של כל מה שקשור לאיך בונים חברה, איך בונים צוות, איך מפתחים את זה קדימה. שנינו עובדים המון שעות כל יום, ונהנים מזה מאוד.
כן, אני זוכר שכשהיינו בספרד, מישהו שאל אותנו באיזה בית קפה, אם אנחנו בספרד בשביל business or pleasure, ואתה ענית להם business is pleasure. ואמרתי, וואו, זה ממש מדויק אצלנו, כי הביזנס שלנו זה פלז'ר גדול. כמו שהתחלת להגיד, אנחנו עובדים, אולי אפשר להגיד כמו חמורים, אנחנו עובדים שעות ארוכות, סופאשים, בלי הפסקה, אבל אני חושב שאנחנו באמת מקבלים המון סיפוק מהעבודה. אני חושב שזה הדבר שכיום נותן לי את הסיפוק הכי גדול, לראות את העסק הזה מתקדם, כי העסק הזה הוא הבייבי שלי, יש לי גם את הבייבי האישית, את הילדה הקטנה שלי, אבל העסק הוא גם בייבי בהרבה מאוד מובנים, והעיסוק הזה הוא עיסוק מאוד מרכזי בחיים שלנו. אני לצערי לא יכול להסתובב כמוך בכל רחבי העולם כל הזמן, מתי שיש אפשרות אני עושה את זה. ובאמת אנחנו בשלב שהוא מאוד מעניין בהתפתחות של העסק, אנחנו בדיוק עכשיו בשלב של מעבר מעוסקים מורשים לחברה בעם, אנחנו בנינו צוות של עובדים, ואולי אני אקח כמה חודשים אחורה, כי אחת ההחלטות האסטרטגיות החשובות ואולי הקשות ביותר שביצענו, באמת הייתה באותה תקופה שבאנו לעבוד יחד מספרד, היינו בברצלונה, שהיינו שם יחד חודש, ואז הדרמנו לדרום ספרד, ועבדנו בצורה מאוד אינטנסיבית. כל שבועיים היינו מוצאים איזשהו וובינר, שזו הרצאה אינטרנטית, שהיינו מזמינים את המאזינים לבוא איתנו לשיחות היכרות ולדבר על המצב הפיננסי שלהם ולראות אם יש לנו דרך לעזור להם. והסיפור הזה הצליח ואנשים הגיעו וראינו שזה צומח ויכולנו לעלות מחירים, אבל אנחנו הבנו, וזה לקח לנו קצת זמן להבין את זה, שמבחינה אסטרטגית, אם אנחנו נמשיך ככה, הקפסיטי שלנו, היכולת שלנו לצמוח כחברה, תהיה מאוד מוגבלת. עבדנו על מסמכים של גוגל שיטס, ככה היינו עושים את החישובים, שזה היה בצורה מאוד לא אפקטיבית. כמעט את כל העבודה עשינו בעצמנו, היו דברים שהיינו שולחים אותם לאוטסורסינג, אבל רוב העבודה נעשתה על ידינו. היינו אנשי השיווק, והיינו אנשי הפיתוח, והיינו אנשי התפעול, ואנשי השירות לקוחות. באמת עשינו את כל העבודות האלה בעצמנו, והשלב שהבנו שאם אנחנו לא עושים איזשהו שינוי מהותי, שינוי תפיסתי מהותי, אנחנו הולכים לעמוד במקום הרבה מאוד זמן. זה לא אומר שלא נרוויח, יכולנו להרוויח הרבה כעוסקים, אבל באמת רצינו להגיע למשהו שהוא הרבה מעבר לזה, וקיבלנו החלטה לא פשוטה.
כן, ההחלטה שקיבלנו היא לסגור זמנית את העסק, לא ממש לסגור אותו, אלא יותר לקחת הפסקה מהשיווק, ומי שמכיר בעולם העסקי, שיווק הוא זרם החמצן של עסק. והפסקנו את השיווק לכמעט 5 חודשים לחלוטין. עדיין קיבלנו לקוחות רק מפה לאוזן בכמות יחסית קטנה, אבל היו לנו כמה בעיות שהיינו חייבים לפתור כעסק. השיווק עבד ועבד יפה, אנשים סגרו איתנו, אבל בביצוע, כמו שהסברת, ראינו שאנחנו כמעט קורסים מרוב עומס, ויצאנו למסע של פיתוח תוכנה, שבו שכרנו צוות פיתוח שיעזור לנו לבנות את המערכות, שיעזרו לנו לבנות אסטרטגיות בצורה יעילה. במקום עכשיו לבלות 5-6 שעות ולנסות לייצר אסטרטגיה מסוימת על האקסל, התוכנה תחשב לנו הרבה מהדברים האלה בצורה אוטומטית, ורצינו באמת להתפנות לעבודה על התוכנה, במקביל לבנות אתר חדש, במקביל להכניס מלווי נדלן שהם לא יהיו אנחנו, אלא אנשים שהם יותר טובים מאיתנו. בנדלן הכנסנו צוות של שמאים שיעשה את הליווי נדלן במסגרת החברה, ועבדנו על הרבה דברים במאחורי הקלעים, כדי שהעסק הזה יוכל להתרומם לשלב הבא.
נכון, נכון. ואפילו אני חושב שאם זה מעניין אנשים מאזינים של הפודקאסט, אפשר מתישהו גם לעשות איזושהי הדרכת אונליין, אולי זה יכול להיות גם איזושהי חגיגה של ציון של 100 פרקים, ולשתף איך התוכנה נראית, כי היא באמת תוכנה שהיא מאוד מיוחדת, היא נותנת לנו לעשות דברים שאני אגיד לך, אני כשהתחלנו לפתח את התוכנה, ואני חושב שגם אתה, בחיים לא דמיינתי שהיא תגיע לאיפה שהיא תגיע, שהיא תיתן לנו את היכולת לבנות תוכניות אסטרטגיות כל כך מורכבות, בצורה כל כך הוליסטית, בצורה כל כך פשוטה ונוחה, ואם זה מעניין אנשים, אנחנו נשמח גם מתישהו לשתף איך התוכנה הזאת נראית. גם הבנו, כמו שאתה אומר, שהקפסיטי שלנו זה גם היכולת לקבל לקוחות, שיש איזשהו שירות מקיף, שאנחנו לא עושים את כל העבודה בעצמנו. כשאתה מקים עסק, לוקח המון המון מאמץ לגרום לגלגלים של העסק לזוז. ההתחלה של הקמת עסק, לפחות בתחושה שלי, זה כמו שאתה טנק שתקוע בתוך הבוץ. ותן לי רק איכשהו להתחיל את המומנטום טיפה לזוז כדי שאני אוכל לצאת, וזה משהו שהוא לא פשוט בכלל. וכשאתה כבר נמצא במקום שיש לך מומנטום, ולקוחות מגיעים, ולקוחות ממליצים, וזה גדל עם הזמן, והקמפיין שלך כבר עובד, לחבות את המנוע, לדומם, זה קצת להגיד, אני יודע, כשאני אפתח מחדש, אני מתחיל שוב מהבוץ. אני מתחיל שוב מהבוץ, אבל אני מבין שאם אני לא אעשה את זה, אני לא אוכל להגיע ליעדים שלי. היו פה השלכות תזרימיות מאוד משמעותיות על הדבר הזה. בעצם היינו צריכים את המשכורות שלנו לחזור ולקחת כהלוואות, כנגד נכסון, אבל אנחנו הבנו שזה באמת את הדבר הנכון עבורנו. גיא, אחד הדברים המשמעותיים שהבנו גם בקיץ, זה שאנחנו רוצים להביא אנשים אחרים לתוך החברה, לא רק בשביל להוריד מאיתנו את העומס, אלא גם לתת שירות שהוא יותר טוב עבור לקוחות. אני חושב שהתובנה הזאת היא תובנה מעניינת, ואולי כדאי שתרחיב לגביה.
אי אפשר להיות מומחה להכל. במיוחד בעולם המודרני, שכל תחום עיסוק הוא עולם בפני עצמו, אי אפשר להיות מומחה גם לצדדים המשפטיים, וגם לצדדים המימוניים, וגם לצדדים המיסויים, ולהיות מומחה להשקעות בנדלן, ולהיות מומחה להשקעות בשוק ההון, ולהשקעות אלטרנטיביות. אי אפשר לדעת הכל מהכל, ואנחנו החלטנו שהמומחיות שלנו היא המומחיות האסטרטגית, ושאנחנו רוצים לעשות מה שנקרא to hire up, להביא את האנשים הכי טובים בתחום שלהם בכל דבר, ושהם יקחו חלק ביחד איתנו בלתת את השירותים של החברה, שזה דבר שאני חושב שהוא בריא ונכון לכל אחד, בכל תחום, בכל עסק, לדעת בדיוק במה הוא הכי טוב, ולא לעשות בכלל את מה שהוא לא הכי טוב בו.
כן, לגמרי. זה עיקרון שהאמת לקחתי אותו ממך. אני לא הייתי בן אדם שכל כך הקפיד על להביא את האנשים הכי טובים, בנטייה הטבעית שלי תמיד היה לנסות לעשות את הדברים בעצמי, ואני זוכר שפעם אחת אתה אמרת לי, נדיב, עדיף שאם אתה לא בטוח ב-100% על מה שאתה אומר, אל תגיד אותו בכלל. אל תגיד אותו בכלל, או תגיד, אני חושב שזה ככה, אבל אני לא בטוח, אני אלך לברר. ואמרת לי, נדיב, זה לא מוריד ממך שום דבר כשאתה אומר את הדברים ככה, והפוך, זה רק מוסיף לך. זה רק מוסיף לך, ומומחה אמיתי הוא אדם שיודע במה הוא מומחה ובמה הוא לא מומחה, ואם אתה רוצה לתת את השירות הכי טוב, אתה יודע להבהיר ולהבדיל בין הדברים השונים, וזה משהו שאני חושב שגם כעסק הוא הקפיץ אותנו מאוד, וגם ברמה האישית הוא לימד אותנו המון, וההבנה שאני לא חייב לדעת הכי הרבה על שוק ההון, על הנדלן, על אפיקי השקעה שונים, על אסטרטגיות, על פנסיה, אלא אני חייב לדעת הכל ברמה שהיא בסיסית, ברמה שהיא טובה, ואז לדעת לזהות מי האנשים שיודעים את הדבר הזה הכי טוב, ולהשתמש בידע ובכלים שלהם, זה פשוט מקפצה אדירה מבחינה פיננסית, ולנו זה הייתה מקפצה אדירה כעסק. גיא, אולי נשתף גם מה העסק שאנו עושה, הוא התחיל כעסק שעוסק רק בבניית אסטרטגיות פיננסיות. היום אנחנו גם מלווים אנשים, גם בשוק ההון, גם ברכישת נדלן, גם במשכנתאות. יש לנו שירות של איתור נכסים עבור לקוחות. בעצם לקחנו איזשהו, את הלב האסטרטגי, בעצם שזאת התובנה אולי המשמעותית ביותר שהגענו לה, הרבה בזכות הפודקאסט אגב, שהתכנון המקדים הוא החלק החשוב ביותר בהצלחה כלכלית לאורך זמן, ומתוך זה, מתוך הלב הזה, הצמחנו את הענפים המעשיים של, טוב, אחרי שהבנתי ובניתי את האסטרטגיה הנכונה, איך אני עכשיו מיישם אותה בתוך המציאות. גיא, מה בעיניך האתגרים המשמעותיים ביותר? שיש לנו כעסק כיום, כאנשים צעירים שהקימו חברה.
אני חושב שהאתגר הכי גדול, וזה האתגר הגדול של כל העסקים הקטנים שרוצים להפוך לחברה גדולה, זה שאתה בהתחלה צריך כל הזמן לעשות ג'אגלינג בין התפקידים השונים בעסק. ופה יש לי המלצת קריאה למי מהמאזינים שרוצה לפתוח עסק, ממש ממליץ על הספר The E-Myth Revisited של מייקל גרבר, שבו הוא מדבר על התפקידים השונים שיש לבעל עסק לעשות, ואיך אתה חייב כל פעם לשים את הפוקוס על רגל אחרת של העסק, או על תפקיד אחר בעסק, ואין את הזמן בהתחלה לעשות את הכל מושלם. אתה לא יכול לעשות את השיווק מושלם, ואת המחירות מושלם, ואת הביצוע מושלם, ואתה חייב שכל חלק בעסק יהיה טוב מספיק כדי לתפקד, ואתה כל פעם עובר מפוקוס אחד לפוקוס אחר לפוקוס אחר, כדי לשפר, וזה ג'אגלינג שהוא מאוד מאתגר, אבל גם מאוד כיפי, כי כל יום נראה אחרת ומציב אתגרים חדשים. וספציפית בתחום שלנו, אני חושב שעוד אתגר מאוד משמעותי שיש לנו, זה הצד הרגולטורי. כי לך ולי אין רישיון ייעוץ השקעות, ואנחנו כן שואפים של החברה שלנו יהיה רישיון ייעוץ השקעות, אבל זה תהליך ארוך שיעלה הרבה כסף, ואנחנו נעשה אותו, אבל הוא ייקח קצת זמן. וסוג השירות שאנחנו נותנים היום, זה ייעוץ אסטרטגי וליווי בתהליכי רכישת נדלן, אנחנו לא עושים ייעוץ השקעות שבה אנחנו עוזרים לאנשים לבחור באיזו מניה להשקיע, אבל יש אנשים שמבססים את ההחלטה שלהם על מי ילווה אותם בתהליכים פיננסיים, על פי איזו תעודה יש לבן אדם על הקיר, ולא על פי מה שהוא יודע או מה שהוא מציע, וזה חבל וזה אתגר, כי לפעמים אנשים עם הרישיון מדברים שטויות וגורמים נזק אמיתי ללקוחות בחסות החוק, ואנחנו ניגע בזה עוד בפודקאסט, על הנזק שיועצים פיננסיים לפעמים גורמים, גם כשהם רוצים בטובת הלקוח. נדיב, אתה רואה עוד אתגרים משמעותיים בשלב שלנו כרגע עם העסק?
יש אתגר של חינוך שוק. אנשים לאורך הרבה מאוד שנים רגילים לחשוב על השקעות במימד מאוד מסוים, שגם אני חשבתי ככה על השקעות עד לפני בערך אולי שנה, שנתיים, גם אני ככה ראיתי את עולם ההשקעות, וזה הסתכלות על כמה אני יכול להרוויח מכל השקעה, ואנשים נכנסו לאיזושהי דוגמה, בעיניי, אני קורא לזה דוגמה, אני אגיד דוגמה לדוגמה. אי אפשר להביא תשואות יתר על המדדים. אי אפשר לעשות תכנון שהוא חכם. אי אפשר להגיע לתוצאות יותר טובות, ולכן הדבר היחיד שאתה יכול לעשות בתור משקיע, זה לשים את הכסף בקרנות מחכות, בדמי ניהול שהם כמה שיותר נמוכים, וזהו, תהנה מאפקט הריבית הריבית של שוק ההון, אל תבין כלום ותמשיך להשקיע ככה. וזה לא שאני חושב שההשקעה הזאת לא תניב רווח, אבל ברור לי שמי שמבין את העקרונות האסטרטגיים יכול לעשות הרבה מעבר, ואין אנשים שנכנסים לגוגל וכותבים, מחפש אסטרטג פיננסי. ויש פה איזשהו צורך לעשות חינוך שוק, ללמד את השוק. תשמעו, יש מוצר שאף פעם לא שמעתם עליו, אבל הוא המוצר שאתם באמת צריכים, ובואו אנחנו נדגים לכם למה וכמה המוצר הזה יכול להיות שווה לכם במקרים רבים, פשוט מיליונים, מיליונים על גבי מיליונים לאורך החיים. זה גם אתגר שאני חושב שהוא אתגר משמעותי, וכרגע יש לנו גם את האתגר התזרימי, את האתגר התזרימי שנובע מכך שהחלטנו שאנחנו ממשיכים להחזיק את העסק, להעסיק עובדים, לשלם משכורות, לשלם לעצמנו משכורות, לשלם לצוות הפיתוח, ובאותו זמן אנחנו לא מכניסים לקוחות, או מכניסים לקוחות ממש במסורה, כי אנחנו לא משווקים ולא מנסים להביא לקוחות עד עכשיו. והעניין התזרימי הזה באמת מתקשר בעיניי לאמון שלנו בעסק. אנחנו מוכנים להיות בסיכול תזרימים מאוד משמעותי כנגד התיקים שלנו בשוק ההון. אנחנו מוכנים לקחת הלוואות, כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים בעסק. זאת אומרת, בתפיסה שלנו לא יכול להיות, וזאת התפיסה פחות או יותר מאז שהקמנו את העסק, לא יכול להיות שהעסק ייכשל. יכול להיות שמשהו אחד שניסינו לא יעבוד ונצטרך לנסות משהו אחר, אבל העסק הזה חייב לעבוד. גיא, אתה רוצה אולי להרחיב באמת למה אנחנו כל כך מאמינים בעסק הזה?
אני חושב שהביטחון בהצלחה של העסק, אתה אומר אנחנו מאמינים שהעסק יצליח, אני אומר אני יודע שהעסק יצליח. אני חושב שהביטחון הזה נובע קודם כל מההחלטה. מזה שהחלטנו שאנחנו הולכים לגרום לזה לקרות, ואנחנו הולכים לגרום לזה לקרות. אני חושב שעוד משהו שיושב בלב של הביטחון שלנו בעסק הזה, ושזה עסק של win-win. בכל תחום שאתה פועל, אם אתה יודע שאתה פותר בעיה אמיתית, ושהלקוחות שלך יצאו מרוצים, ושאתה יודע מה אתה עושה, אז באמת אין סיבה שלא תצליח, זה רק עניין של לעשות לבנונים ולהיות קשוב, וזה מסע ללמוד איך לבנות עסק, זה מסע בפני עצמו, מסע עסקי, לא רק מסע פיננסי. מה אתה חושב?
אני חושב שכשדיברת על עניין הערך, מאוד הסכמתי איתך, שכשאתה מבין שיש לך ערך שהוא משמעותי לתת, אז כן, תצטרך לתמחר אותו ככה, אחרת להציג אותו בצורות שונות. אבל אם אתה באמת יודע לתת לחברה משהו שהחברה צריכה ותורם לה, אין סיבה שהדבר הזה לא יצליח. ואני אגיד את זה, לפתוח עסק, זו אמירה של אמון. זו אמירה של אמון ואמון בעצמך, אמון בעתיד, אמון בעולם. וכמובן, אנחנו גם מנסים להתנהל, למרות האמונה שלנו בעסק, ואנחנו חושבים שהחברה הזאת הולכת להיות חברה עם פעילות בינלאומית, לא רק בישראל, וחברה עם דברים מאוד משמעותיים שהיא עושה, אנחנו כן מנסים להתנהל עם ההון שלנו בצורה זהירה. אנחנו רוצים לראות שה-return, ההחזר על ההשקעה שלנו, הוא החזר שהוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו תמיד מסתכלים על הדברים גם בהסתכלות של אלטרנטיבת ההשקעה שלנו בניירות ערך, בנדלן, בדברים אחרים, ולראות שתמיד העסק באמת נותן לנו את התשואות הגבוהות ביותר. אני חושב, ואני רואה גם, שהתשואות שלנו, ההוניות, על העסק הם הרבה מעבר למה שאפשר להגיע אי פעם מהשקעה כזו או אחרת בשוק ההון, אלא אם היית בר המזל אולי שקנה טסלה לפני 5 שנים, וזה גם משהו שהוא מאוד חשוב לנו לראות.
נו, אז נדיב, אחרי 100 פרקים שאנחנו עוסקים בסוגיה הזו של חופש כלכלי והשקעות וכלכלה ושוק ההון ומקרו ונדלן, הגענו או לא הגענו לחופש כלכלי?
אז קודם כל אני אגיד, מי שזוכר, זה אולי הפרק השני או שלישי, דיברנו על מה מספר הקסם שלך. וזה סוג של אמירה של מהי ההכנסה הפסיבית שאתה צריך בשביל לא לעבוד או לעבוד מעט, לעבוד במה שאתה אוהב. והיום אני כבר לא מסתכל על הדברים כל כך ככה. כאילו, א' כל התשובה היא לא, לא הגעתי למספר הקסם שחשבתי עליו בזמנו. אבל אני חושב שגם אם הייתי מגיע אליו, הייתי ממשיך לעבוד כרגיל ולעשות את הדברים שאני אוהב ומאמין בהם. כי בסופו של דבר, אני רעב. כאילו, אני חושב שגם אתה, אנחנו אנשים רעבים, אנחנו רעבים לטרוף את העולם, אנחנו רעבים לעשות דברים גדולים. והרעב הזה מזין אותנו, כאילו הפעילות והעשייה והפיתוח מזינים אותנו, וזה החופש הכלכלי שלנו. אז האם הגענו לחופש כלכלי? כן ולא, אנחנו בחופש כלכלי. אנחנו עושים את מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו מוכנים להיות בתזרים שלילי, חבל על הזמן בשבילו, אנחנו מוכנים לקחת הלוואות בשבילו, ואנחנו חיים בכיף, בנחת, אני מוציא ברמה אישית הרבה יותר כסף משאי פעם בחיים שלי הייתי מרשה לעצמי להוציא, מתוך אותה הבנה של לאן הדברים הולכים להגיע. ומצד שני, אני לא בחופש כלכלי, כי אני מבין שחופש כלכלי הוא מקום מנטלי שמתקדמים אליו. זה מסע שהוא לא נגמר. אני חושב שאנחנו נמשיך להיות בדרך לחופש כלכלי הרבה מאוד זמן. אתה רואה את הדברים כמוני, אתה רואה את הדברים אחרת.
אני ברמה אישית מרגיש בחופש כלכלי כבר לפחות 3 שנים, ולא שיש לי כמות הון שמצדיקה את התחושה הזו. הסיבה שאני מרגיש בחופש כלכלי היא אותה אמונה עסקית, אותה אמונה ביכולת שלי לבנות חברה ביחד איתך, שתייצר הרבה ערך, שתרוויח הרבה כסף, שתהיה שווה הרבה. ואני באופן אישי, אני חי באורח חיים שאני מוציא ביום יום יותר ממה שאני מכניס. במוחה שנינו בסיכול תזרימים, שהיא אסטרטגיה שדיברנו עליה הרבה בפודקאסט, ואני ראיתי לאורך השנתיים האחרונות את השווי נטו שלי יורד בצורה משמעותית. מבחינת נכסים, כן, הרווחתי הרבה בעליות של הנדלן, אבל מצד שני גם מימשתי הרבה מהתיק שלי בשוק ההון בשביל להשקיע בעסק שלנו, ואני תופס היום את הרבה מהשווי נטו שלי כקשור בחברה, ואני לא יודע כמה הבעלות שלי בחברה שווה, אבל אני תופס את זה כבעל שווי שגדול משמעותית משווי התיק שלי בשוק ההון שהייתי צריך לממש בשביל הפיתוח של החברה, ומספיק לי לדעת שיש לי מספיק הון שיכול להחזיק אותי בצורה פסיבית 3, 4, 5 שנים קדימה, ואני יודע שככל שעובר הזמן, השווי נטו שלי גדל, ולכן גם אם אני עדיין לא טכני בחופש כלכלי, במובן שאני יכול להפסיק לחלוטין לעבוד לכל החיים, אני כן מרגיש שאני בדרך לשם, אני בטוח ביכולת שלי להגיע לשם, אני גם בטוח ביכולת של כל אחד מהמאזינים שלנו, ברגע שהוא לומד את הדברים לעומק, להגיע לשם, וחופש כלכלי הוא קודם כל בראש, הוא אותה הרגשה, שאתה יכול לעבוד בדיוק ממה שאתה רוצה, ושאתה לא מוגבל בהחלטות שאתה מקבל, בגלל שיקולים של כסף.
כן. אני זוכר שפעם שמעתי ראיון עם וורן באפט, הוא היה בערך בן 70, ולא זוכר מה, הייתה תקופה כלכלית לא פשוטה, אולי השווקים ירדו, ושאלו את וורן אם הוא דואג. ווורן אמר תשובה שפשוט, כששמעתי אותה, זה נפל ליד הבטן. אמר, אני לא דאגתי בגלל כסף כבר 50 שנה. ומי שמכיר את ההיסטוריה של וורן באפט, של ברקשייר האת'ווי, יודע שהיו תקופות באמת קשות, היו ירידות, היו משברים, כאילו דברים קרו, אבל וורן לא חשש 50 שנה, לא בגלל שהוא תמיד היה עשיר כקורח. וורן לא חשש כי הוא פעל מתוך איזושהי תוכנית סדורה, שהוא הבין את ההיגיון שלה, והוא ידע בוודאות שהוא הולך להצליח כלכלית, בגלל שהוא פועל לפי ההיגיון הזה. ובגלל שהוא ידע בוודאות שהוא הולך להצליח כלכלית, שום דבר שקורה בשווקים הפיננסיים, בתיק ניירות ערך שלו, במצב עם הלקוחות שלו, שום דבר לא משפיע עליו בצורה שמוציאה אותו משלווה, קורמת לו לדאוג. ואני חושב שזה חלק מאוד משמעותי גם מחופש כלכלי, להיות במקום שאתה מבין שאתה על המסילה הנכונה, אתה על הדרך הנכונה, אתה הולך להגיע ליעד, אתה הולך להצליח כלכלית, אתה יכול לחיות טוב היום בידיעה שגם יהיה לך שפע לעתיד, ולישון טוב בלילה. וזה משהו שהוא, אני אומר אותו כאילו טריוויאלי, ולצערי, מהאנשים שאני רואה סביבי, זה בכלל לא טריוויאלי. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שמרוויחים משכורות מאוד יפות, אפילו שיש להם הון שהוא מאוד משמעותי, ומאוד חוששים מכסף, וכסף מאוד מטריד אותם, וקשה להם ההתנהלות עם כסף, ויש פה איזה מערכת יחסים שלומדים לפתח עם כסף, ואני חושב שאפשר לפתח אותה בצורה באמת טובה ובריאה, כשמפתחים את התפיסה הזאת של הדרך, של ההבנה שיש פה איזשהו מסע, שאני רק חייב למצוא את האיזונים בתוך אותו מסע, בין ההווה לבין העתיד, ופשוט ליהנות מהדרך.
כן. נדיב, מה לדעתך אפשר לעשות כדי לזרז את הדרך של חופש כלכלי? בסוף לראות תוצאות של השקעות לוקח הרבה זמן.
חופש כלכלי זה מסע. זה מסע שעושים אותו לאורך זמן. ואני חושב שמי שכן רוצה לזרז את המסע הזה, מי שרוצה לזרז את ההגעה לאיזשהו חופש שהוא כלכלי, צריך כן להבין משהו שהוא משמעותי ולקח לנו זמן להבין אותו, וזה שהשקעות של עצמן, הם יביאו אותנו לחופש כלכלי, אבל זה יקרה בתהליך ארוך, כמו שאמרנו, ואם אנחנו באמת רוצים להתקדם כלכלית על סטרואידים, אנחנו רוצים להתקדם מהר בצורה משמעותית, זה קורה רק ביזמות. זה קורה רק ביזמות, בלפתח משהו חדש. אפשר להיות יזם במובן שאנחנו בחרנו בו, של להקים עסק וחברה וכו'. אפשר גם להיות יזם במקום בו אתה עובד, ולהיות פשוט העובד שיש לו את הערך הכי משמעותי לתת לחברה, ואז החברה יודעת לפצות אותו ולתגמל אותו בצורה מאוד משמעותית על העבודה שלו, על הערך שהוא יודע לתת. וזה משהו שמאוד חשוב להבין כשנכנסים לעולם ההשקעות. וזהו, נראה לי גיא, אנחנו נודה למאזינים שאיתנו במסע הזה, כי הפודקאסט הזה הוא מפתח אותנו, ואנחנו מקווים גם שהוא מפתח אתכם, ואנחנו מתרגשים להמשיך יחד את המסע הזה, שבתקווה יהיה לו פחות מעניין ומרגש, וזהו. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק, ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסי, בכתובת אפיקה.פייננס.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.